כי מת בסוף. כפי שדיברנו, יש כאן שני אספקטים לבעיית התוארים. דבר אחד שנוגעת שהתוארים בתורה הם תוארים המייחסים לקדוש ברוך הוא תכונות של גוף או של תכונות אנושיות. תכונות של גוף שאנחנו מוצאים עין השם ויד השם ותחת רגליו כאילו לבנת הספיר, אף השם. זו בעיה אחת, שזה בניגוד לאמונה שלנו. בעיה שנייה זה שיש כל מיני תכונות אנושיות, כמו שמח, ישמח שם במעשיו, כמו ויתייצב על ליבו, כמו חרון אח, כעס, קינה, נקמה, כל אלה תכונות אנושיות שאצל הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, זוהי בעיה מרכזית, איך להתייחס לתוארים הללו, שהם מתארים את הקדוש ברוך הוא בהגשמה. אגב, אני חייב להזכיר מה שגם הרב קוק כותב, שהודות לרמב״ם, הרמב״ם נלחם מלחמת חורמה נגד הגשמה, נגד האמונת הגשמה. אבל זה לא כך פשוט. עוד בתקופת הקדמונים היו מגדולי הדורות, גדולי תורה, שמינו שהקדוש ברוך הוא לא רוחני טהור, יש משהו, איזה סוד גשמי שם, בגלל הפסוקים והמדרשים. הראיה, רמב״ם, יש כאן רמב״ם ראשון, תבדוק. גם שם הם. וכשרמב״ם אומר, מונה בין אלה שנקראים מין, מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא בעל גוף, אז יש שם השגת הרבה שאומר, ולמה קראו לזה מין? גדולים וטובים ממנו טעו בגלל פשוטי הכתובים. גדולים וטובים ממנו, אז חזון איש מאיר זה הכוונה מאיתנו, לא מהרמב״ם. אבל זה לא בטוח, הרייבד הוא היה חריף, מסוגל היה להגיד גם ככה. אבל גדולים וטובים איתנו טעו בגלל פשוטי הכתובים. אז לכן למה קורא לזה מין? כן, זוהי שאלה, הדבר הזה נוגע כבר לשאלה אחרת, שאלה איך, מהי הגדרת המין? אם מי שמין בטעות אין עכשיו מין או לא? זה שם רב חיים אומרים, אתם יודעים מה זה נבח ביידיש, אתם יודעים מה זה נבח, מסכן. אז אמר, נבח אפיקורס הוא גם כן אפיקורס, כלומר מסכן אפיקורס הוא גם כן אפיקורס, כלומר זה לא טענה שטעו מסכנים, אז מסכן, אבל זו יהודה. בכל אופן זה לא פשוט, אבל אחרי שהרמב״ם קבע את זה, מאז אף אחד לא מעיז להגיד לייחס לקדוש ברוך הוא איזו תכונה, טהנשה או גוף. אבל זה מבחינה פילוסופית, אבל בהמוני העם עדיין הבעיה הזאת קיימת, והרב טעין, הרב קוק טעין, שאחד מגורמי הכפירה זה עדיין בעיית הגשמה, כי אנשים מתארים לעצמם, יחסים לקדוש ברוך הוא איזה מין גוף, וזה מעורר את כל מיני תכונות אנושיות, וזה מעורר התנגדות, וזה מעורר כפירה. זה כפי שאמרתי פעם לאפיקורס, תשמע, כל מה שאתה כופר, גם אני כופר. רק אתה בונה לך איזה דמות, ואתה כופר בה. או יש לך איזה דמות של תורה, ואתה כופר, גם אני כופר מה שאתה כופר. אין לך הדמות האמיתית. בכל זאת נראה, אתן אחת הבעיות של הכפירה בימין, זה דייד, הגשמה. זוהי בעיה אחת של השמות התוארים, אבל אמרנו, יש גם בעיה שנייה. אנחנו מכירים כל דבר על פי השמות, כלומר על פי התוארים, ואנחנו רוצים לדעת מה של הקדוש ברוך הוא. זה אדם קמה על הקדוש ברוך הוא, צמא לך נפשי ורוצה לדעת משהו, מה אנחנו יכולים לדעת? אז כאן מנסה כאן להגדיר כאן הרמב״ם, רבי יהודה הלוי, מה אנחנו יכולים, מה עם השמות? האם השמות מתארים אותו? אז יש שמות שמתארים את פעולותיו. אנחנו יכולים משהו לתאר מתוך שאנחנו יודעים את פעולות, שם אנחנו יודעים להגדיר בפירוש. אבל מה שנוגע לו, זו היא כאן בעיה. אנחנו אומרים, נכון, סוף תחילת ג', נכון? עוד ג'? הלכה דיברנו? הלכה דיברנו. אשר לתוארים המצורפים. זה בעמוד נון שם למעלה. עמוד נון. דיברנו על בעיה של אחד, הראשון והאחרון, זה אחת הבעיות הקשות ביותר. אין לנו תיאור יותר ממעשה מה שאומר שהקדוש ברוך הוא אחד. ואמרנו שדיברנו אחד זה לא הכוונה שיש שניים, אלא כל דבר מה שיש בקדוש ברוך הוא זה חד פעמי, זה אחד, אין דבר כזה. אבל המילה אחת מניחה שיש שניים. ואנחנו משתמשים במילה אחד, אנחנו עם ראשון ואחרון. שייך לומר ראשון ואחרון עם הכל נצחי. אבל אין לנו ביטוי יותר טוב, כי כל השמות, כל הביטויים לקוחים עולמנו אנו. טוב. עכשיו, אשר לתוארים המצורפים לשם המפורש יתברך, הם המורים על היות כל הברואים מעשי אלוה, אשר יצרם ולא סיוע אמצעים טבעיים, כך יוצר, בורא ועושה נפלאות ולא צבדו. הקדוש ברוך הוא, כל מה שעושה בעולם הוא עושה. רק יש שפועל על ידי אמצעים, מוריד גשם. מה פירוש הקדוש ברוך הוא מוריד גשם? הוא פועל דרך הסיבות, על ידי הרוח, על ידי עננים, על ידי מה שכל החוקים שפועלים בארץ, הוא מוריד גשם. אבל זה פירוש פעיל על ידי סיבות אמצעיות. כשרצים לדעת להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא באופן ישיר, בלי סיבות אמצעיות, הוא אמר ויהי, ויאמר אלוקים יראי, זה נקרא יוצר. יוצר, בורא, עושה נפלאות גדולות לבדו, שם הכוונה הוא יצר, יצר באופן ישיר. הם התוארים המורים, כי הכל נעשה בצעתו ברצונו לבד, בלי סיבה אחרת כאמצעים. לא היה צורך בשום אמצעים אחרים. ויתאחי, כי לזה נתכוון אלוה באומרו. פרשה שבשבוע הבא אנחנו נקרא אותה, שבת אפילו במנחה נקרא אותה. ויראה על אברהם יצחק באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אז אומר כך. זה פירוש שכל הראשונים כאן מתלבטים מה הפירוש של בייל שדאי, שמש ולנדת להם. האם כל הפירוש, אם התורה רק רוצה לומר, שהקדוש ברוך הוא אמר, אמרתי את השם הזה, לא אמרתי שם אחר, אלא כוונה התגלה. התגלה בכל שם מציין איזה אופי של התגלות, בזה התגלה וזה לא התגלה. אז מה הכוונה? אז אומר, בייל שדאי, זאת אומרת, בדרך הכוח והשלטון, כמו שאמר הכתוב, לא הניח לאיש לעושקם ויוכח עליהם מלאכים. לא בדרך נס שהוא בריאה אשר ברא אל אלוה כבניסים של משה ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא כך למשה רבינו, עד עכשיו לאברהם יצחק יעקב נתגליתי כבעל הבית, כשליט, ועל כן לא נעשה שום דבר, אף אחד לא יכול להזיק להם. אבל כל הפעולות של הקדוש ברוך הוא הן פעולות על ידי אמצעים טבעיים. אני דאגתי לכך שלא ייפגעו, אבל אין פעולה ישירה מאת הקדוש ברוך הוא בלי סיבות אמצעים. ושמי השם לא נודעתי, הכוונה, ובשמי השם, זה הולך, בייל שדאי, הבית של בייל שדאי זה מוסף גם על ושמי השם. ואל אברהם יצחק באל שדאי, ובשמי השם, לא, מה בשמי השם? זה השם שפועל, זה השם המפורש פועל, בלי אמצעים טבעיים. זה נס, זה בריאה, זה כמו יצירה או בריאה. כי למשה ליסל עשה לה ניסים אשר לא השאירו ספק בלב כיבורי עולם, רק הוא ברא את הדברים ההם בריאה חדשה מכוונת ראשונית. כך מכות מצרים, קריאת ים סוף והמן ועמוד ענן ועוד. כל אלה נעשו להם לישראל לא על היותם גדולים, אברהם, יצחק ויעקב, למה אליהם לא נתגלה? כי מיותם קהל הרב אשר ספק מצא לו מקום בליבותם, האבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלמה ברי לבב, עד אשר אילו מצאתם רק רע, כל ימיהם לא הייתה אמונתם בלעם נפגמת ונספים למות. נכניס כאן עוד איזה דבר, האבות לא היו זקוקים למופתים, הקדוש ברוך הוא לא שמח לשנות את חוקי העולם. עשה את זה כביכול, נאלץ לעשות את זה משום שהיהודים הם לא היו בדרגה כזאת שהאמינו לא מופתים. אברהם, יצחק ויעקב לא היו זקוקים לזה. לכן האמרה הקוסקאית המפורסמת, אותות ומופתים באדמת בני חם. בני חם זקוקים לאותות ומופתים. יהודים לא זקוקים לזה. אני יודע שלפסיוד הקוק זה צדיק לברכה, התהלכו כל מיני סיפורי מופתים על הרב קוק, יש כל מיני, אני שמעתי עם כל מיני יהודים, הוא לא סבל את זה. לא רוצה להפוך את הרב קוק לעשות ממנו בעל מופת. זה את כל הגדולה של האדם היה יורד, פתאום עושים ממנו בעל מופת. זה הדרך ככה, להוריד את האדם מגדולתו. לכן גם בקוסק לא רצו לספר על המופתים. הוא אמר ככה, הרב מקוסק, שהנה בפשיסכם מופתים התגלגלו לארץ, אף אחד לא התאמץ להרים איזה מלאר. לא, שם לזה חשוב, אז מה זה? איך שמרה אחרת? טוב, המופת הגדול ביותר לעשות מבן אדם בן אדם. זאת מבן אדם יהודי טוב, זה המופת הכי גדול. רינו קוראים לאלוה בשם חכם לאיביו, כאן יש איזה משפט לא פשוט, כי השכל הוא עצמותו. זה כבר היעזה גדולה לומר שעצמות הקדוש הוא היא שכל. זה והוא השכל. אני לא מתייחס לדבר הזה, לא שהשכל תואר לו. עצמות הקדוש הוא, אחרים אומרים שזה העזה לומר דבר כזה לקדוש ברוך הוא, נכון אין לנו גוף, אבל לקבוע שהקדוש ברוך הוא שכל. אשר לתואר המצקו אחרי מתואר הפעולות, המפעולות. אמר הכוזרי, מה תעשה בתוארים שהם גשמים יותר מתם שזכנת? גם רואה ושומע, מדבר, כותב על הלוחות, יורד על הר סיני, ושמח במעשיו, מתעצב על ליבו. אמר החבר, האם לא המשלתי את אלוה לשפי צדק שאין דופי במשפטה? מה תקדוף הוא כמו? הוא לא נתון לרגשות, אמוציות לא משפיעות עליו. אדם מושפע מרגשות, משנאה, מקנאה, מאהבה, מרחמנות. הקדוש ברוך הוא מעל כל זה. שופט כזה, עת יבוא רווח והצלה לאחדים מבני אדם על די פסק דינו, אומרים עליו כואב את אנשים ושמח בהם. כאשר יוצאת פעולה מסוימת משופט לטובת בני אדם, אז אומרים, הוא אוהב בני אדם. וכאשר יוצא ותגזור על אחרים כי יערז ביתם ימחה זכרם, אומרים עליו להפך, כי הוא שונא. ומפני שאלוה לא יעלה מתו דבר מכל אשר יעשה יאמר, אומרים עליו כרואה ושומע. כשרוצים רואה ושומע, אין הכוונה רואה בעיניים או שומע בזניים, אלא כל דבר ידוע לו, אשר אצלנו בבני אדם ידיעה באה או על די ראייה או על די שמיעה, נחסים לקדוש ברוך הוא ראייה ושמיעה. וביות האוויר ושאר הגופים נפעלים לפי רצונו, מקבלים צורה על פי מאמרו, שם שהסתרו השמיים הארץ בדברו, יאמר לך כי הוא מדבר וכותב. כלומר, אותן פעולות שאצל בני אדם הם כתוצאה מדיבור, אצל הקדוש יוצאות מרצונו בלבד, אחרי קוראים לו מדבר וכותב. אשר לצורות הרוחניות הנקראות כבוד השם, מצטיירות הן מן הגוף הדק הרוחני הנקרא רוח הקודש. אני לא נכנס לזה, מה זה רוח הקודש? זה איזה מין משהו רוחני, זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא זה איזה מין גוף דק רוחני. פעם יקרא כבוד זה על דרך הסתיר השם, כאשר נמל הוויר עד השם להר סיני. אנחנו נדבר בעניין זה, ובאים לדבר לחוכמה. אבל זה מעלה הכוח שלי לדבר על כאן. אמר הכוזן, נאמר כי צדקת באומרך כי כל התורים האלה אין מחייבים ריבוי באלוה. אמרת כל זה זה רק איזה דימויים, השתמשות בלשון לאדם, אבל הם לא מתארים את הקדוש. אך איך תצדק לייחס לך לו את תואר הרצון שהפילוסוף מרחיקו מאיתנו. לפי הפילוסופיה, לא שחס הגדול בכל רצון, כי רצון פרשו יודע שחסה לו משהו, רוצה לזה. כל רץ רוצה, אם יש לו שייך מה רוצה משהו, חסה. איך שחס הגדול רוצה. אמר אחרי, לא יכשלנו להזליג גם זאת. אין הפילוסוף טענה אחרת נגדנו, נאמר לו. הוי אתה הפילוסוף. מהו הדבר, מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובים תמיד, לפי דבריך אתה, וגלגל היו נושא יחום, כאילו עצמאי מקום, תהייתו עם כל סינה, וכדיר הארץ מרכזי, עומד באמצע גלגל בלו משאל לו רתיעה. מה הדבר אשר סידר את כל הממצאים כמו שהם בכמות, באיכות וציליון? אי אפשר לך להולדות במציאות דבר כזה, שהנמצאים לא ברו את עצמם, לא אחדים הם את האחרים. והנה אותו דבר גרם גם להבהיר כי הצטייר על די עשרת הדיברות לשמיעת איש ואיש, ולכתב כי יחרית על הלוחות, לדבר הזה יכול לקרוא רצון המאמר כל השם נמצא. מה אומר? הוא לא נותן את התשובה המקובלת, אלא אומר, אם אנחנו קובעים שיש דברים שנעשו בעולם, או העולם, על ידי הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו משתמשים במילה רצון. אף על פי, אין לנו ביטוי אחר. אבל אף על פי שהמילה רצון לא שייך. כי אתה מסכים שמה שיש בעולם זה נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. אצלנו שום דבר אדם לא עושה אם לא רוצה לעשות. אז אם זה נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו אומרים כאילו הוא רצה. אבל טוב, אבל זה, יש כאן תשובות הרבה יותר מסובכות ומורכבות ועמוקות, אבל זה שייך לרמב״ם כבר, לתורת התורים של הרמב״ם, שזה, אגב, אחד הפרקים העמוקים יותר מלנושאים, אבל גם מה שרבי דלוי אמר, זה אחד הפרקים העמוקים, רק אני עשיתי את זה בצורה מאוד קלה ועממית, שאנחנו, המקצוע שלי לא פילוסופיה, אנחנו רוצים כאן לעשות במחשבת היד. אמר הכוזרי, הנה נדמה לי סוד התארים אלוקיים, מי תרצה להבין גם את עניין כבוד השם, מלכות השם ושכינה. אמר החבר, אלה הם שמות בהם נציין את עצמים אשר הפיעו לעיני אלוה, בעיני הנביאים כמו עמוד ענן ואיש החלת ואב ערפל ואיש ונוגה. כך אומרים על אור עמוד השחר, וכן על אור בין ארבעים, וכן על האור הנראה לנו ביום המאונן, כי ניצוץ עצים לפני השמש. אם כי השמש מכוסה בשעות אלה, וככה נאמרים כאור והניצוץ עם עצם השמש והדבר אינוקים, כי נגוף עם הניף ומלוכותם. ועל די זה מהירים, כך גם הכבוד ניצוץ אור אליה פעיל כולם לא בארץ הלאה. כלומר זה, אני לא נכנס. זה, כשמדברים על השכינה, מדברים על משהו קיים, איזה מין עצם רוחני שנוצר על ידי הקדוש. שכינה זה לא זהה עם הקדוש ברוך הוא, אלא זה משהו, איזה מין, עצם, מין מלאך כזה. טוב, וכאן מכניס כאן עוד איזה חצי משפט, שזה פתח לו פתח להיכנס לנושא הבא, זה ניצוץ אור אלוהי הוא הפועל על עמלוה בארץ אלוה, שיש לה השפעה על האדם מישראל בארץ ישראל, בארץ אלוקים, עמלוה בארץ אלוקים. מה שאמרת עמלוה, אומר הכוזרי, כבר נתברר לי. ולמה שאמרת בארץ אלוה, קשה לקבל. טוב, זו בעיה שכמובן עד ימינו זה, יש בעיות, יש מדי פעם יהודים ששואלים את השאלה, מה שקדושה בעל הארץ? אמנם משנה אומרת עשר קדושות הן, משנה בקדים, חיל מקודשי הקודשים, אבל מה זאת אומרת? דבר גשמי שיש בזה קדושה, השאלה היא זאת בעצם. כל השאלה הזאת כאן לא כך מובנת. אם אנחנו ברגע שאנחנו מחליטים שהאדם כתוצאה מפעולות מסוימות זוכה לאיזה מין הערה רוחנית, נניח על ידי הנחת תפילין, משיג איזה משהו, איזה השגה בתחום המטאפיזי. אז אני לא שואל, אבל התפילין הרי משהו גשמי. אני לא מדבר על תפילין, אני מדבר על אדם. לאדם יש לו נשמה. לאדם שעושה פעולה על ידי תפילין, זוכה במשהו. אז אותו דבר יכול להגיד, אדם שעושה פעולה מסוימת בארץ ישראל, זוכה למדרגה כזאת. אז לא אמרתי שיש קדושה בארץ. אני אמרתי רק, שיש קדושה לאדם על ידי מעשים מסוימים. על זה הוא לא שואל. אבל השאלה היא, אם כך מבינים את קדושת הארץ, או יש משהו ממשי, בארץ הזאת יש איזה משהו שאני יכול להכניס לקדושה. כלומר, הארץ לא רק אמצעי שעל ידה האדם מתקדש, אלא יש איזה משהו ממשי בארץ. וכך לכאורה נראה, אז זה אומר, זה נראה לי. קשה לי לקבל זאת. במיוחד שאדם לא רואה שום הבדל בין הארץ הזאת לארץ אחרת. זה לא כלפי חוץ שום דבר מתמלא. אותו דבר, שבוע בא אליי בחור, בא מרוסיה ודיבר, נפגש שם עם יהודים, ומתברר בין העדים היה כאלה שמבחינה הלכתית לא יהודים, לא ראיתי שום הבדל. כולם לא יודעים מה זה יהדות, כולם רוצים ללמוד יהדות, ומתברר זה גוי וזה יהודי. השאלה אם יכול לראות על זה, למה? ובדי שלא עושה. אתה יכול אולי באף להכיר שזה יהודי. אז זה, כן, יהודים אירופאים. במקומות אחרים יש אומרים שכל מקום אפשר להכיר, אבל זה עדיין לא אומר. השאלה אם יש באמת, כתוצאה מחנוך ודאי שיש, הבדל במנטליות, ודאי זה. אנשים שהתחנכו דורות, זה נכנס משהו בגנים. אבל כשמאבדים את החינוך, כמו ברוסיה הסובייטית, שכבר איזה 70 שנה שם מחנכים אותם נגד יהדות, זה קשה לומר שאפשר להבדיל בין יהודי לגוי. בכל אופן כלפי חוץ. דיברנו על כך שאפשר להבחין, אבל זה עסק הרבה יותר מסובך. אמר אחריה. אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת מתייחדה בדבר מה משאר כל הרצון. הלא ביניך תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיוחד, למצב מיוחד ולחיים מיוחד, ותושב מיוחדים בצורתם ומידתם משאר כל אנשים, וכל זה באמצעות מזג הלכויות אשר הגוף, אשר בגוף, כי במזג תלויה גם שלימות הנפש של חסונה. טוב, כאן חטא גם כן הפרשיות שמראות פרשניות שונות בתפיסת הרב הכוזרי, החבר, קשר ארץ ישראל. אומר, בוא נגבם קודם הנחה אחת. כל חלק, כל תחום גיאוגרפי בעולם, יש לו תכונות מיוחדות שהן טובות לצמח מיוחד שבאות לגוד, צמחים אופייניים, חי אופייני, כל מיני. יש הבדלים שמשפיעים על, על, על עולם החי והצומח. זה ברור. הוא אומר, עיקר זה נובע מהאקלים, האקלים הוא הכובד. אולי צריכים להרחיב את האקלים, זה לא דווקא אקלים, זה של המזג האוויר. אלא זה קורה גם אקלים, זה קורה גם את זה הנופים, המראה. יש מחקרים, למשל, שיש אנשים שנולדו וגדלו במרחבים, בשטח פתוח. יש אנשים שגדלו בין הרים. הם טוענים שזה גם כי משפיע על אדם, כל מקום. יש ילד שגדל, אין לו שום תחושה מיסטית. הכל זה פתוח לפניו, רואה עד הסוף, לא מתעורר לאיזה מין רצון לראות מעבר לאופק. מה שיש כאן יש גם שם. יש מי שנולד במקום כזה שיש שם שתמיד אכפת לו. מה יש מאחורי זה? המאחורי על זה, איך נראה עולם? זה מורר באיזה סקרנות, זה מורר באיזה מיסטיקה, מה יודע? אי אפשר לדעת כמה שהדברים משפיעים. יש היום מחקרים שקובעים שיש צבעים שמשפיעים על מזג, על האדם, צבעים מרגיעים וצבעים מרגיזים. למשל, לישון בחדר שצבוע אדום חזק, זה משגע. קשה להירדק, אין אם כן אתה חייל ואתה מאוד חייל. אבל ככה, שבת אחר הצהריים לישון באיזה, זה לא הולך, יש סבא מרגיע, לבן או איזה, לא בולטים. כל דבר יש, זה השפעה. אז אין שום ספק שכל הטבע, מה שהוא קורא לזה אקלים וכל הסביבה, יש לזה השפעה לדעת. האם ההשפעה הזאת חיובית או שלילית, זה תלוי לאיזה תחום. עכשיו, האם ארץ ישראל, כל המיוחד של הרצל, רק באקלים שבו, בנופים שלו, יש כאן דברים, בארץ יש כאן דברים משונים שהם בעולם כולו. הבדלים בין ים המלח, נניח, לצפת. אתה נוסע חצי שעה, אתה מגיע ממקום הכי נמוך בעולם למקום כולו הרים. בדרך כלל, מות אחרים, להגיע להבדלים כאלה או בקלים, אתה צריך לנסוע שעות. וכאן, אתה שומע, אומרים ברדיו מזג אוויר, יש הפרישים, כל הארץ היא קטנה, מה זה? ניו יורק יכולה להכניס את כל הארץ של בחצי כיס שלה, מאילת עד מטולה, וכאן אומרים, הבדלים של 10 מעלות. כאן בארץ הקטנה, יש כאן משהו מיוחד. האם כל זה, יש לזה, זה המיוחד בארץ, או יש לזה גם איזה מין, איזה תכונה רוחנית, שאנחנו קוראים לזה משהו מטאפיזי, איזה קדושה. בינתיים הוא מדבר על שיש לכל חלק מן הארץ, יש לזה מין תכונה מיוחדת, שמיוחדת בכל מיני דברים שיש לה השפעה על עולם הצמחים ועל עולם החי. אמר הכוזר, אמר אחרי. כן, השאלה היא, אם אומר רבי יהודה הלוי זמר זה כמשל, כמו שיש הבדלים מן הארץ לארץ זה משפיע על אדם, שוודאי האקלים, ודאי משפיע, זה בא לידי ביטוי. אנשים שגרים שם במקומות החמים ביותר, אם עולם לא יצטיינו באיזה מין חוכמה גדולה, זה עושה את האדם רדות, כי ידוע שם ליד קו המשווה, שם זה, ושם לא יצאו חכמים. אז השאלה הוא מדבר רק כדוגמה, כמו שיש הבדלים באקלים, אז יש גם איזה מין תכונה מיוחד לארץ. או שכל המיוחד בארץ זה, זה בתחום הזה. כאן יש פרשנים שונים כאן, חלוקים בדיותיהם. אני חושב שזה רק כמשל. אופן, אמר הכוזרי, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי הרצל יתרון על שאר בני אדם. אמר החבר, כך גם הרחם זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו, לולי היו נוטים בתקפנים, עושה את כל מלאכת העבודה הזאת, עבודת הכרם הדרושה לגדם לא היו סנבים. יש מקומות מיוחדים לקרמים, נו? הם יצליחו מבלי לנטוע בהם קרם, או יצליחו מבלי לאבד את הקרמים. כאשר עושים את כל הדברים הללו, אז בא לידי ביטוי התחולה המיוחדת של האדמה הזאת. והנה המעלה המיוחדת הזאת באה הראשונה לאדם אשר וסגונה וגרים. הייחוד של ארץ ישראל בא לידי ביטוי רק בבעלי הסגולה האלוקית. ברגע שאתה אומר שזה בעלי הסגולה האלוקית, אז השאלה אם כן, אקלים זה מה שקובע את היחס וכדי לצד המטאפיזי שבאדם, זה קשה להבין. ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת. וחיל המעשים למצוות התלויים בארץ שמן עבודת הכרם. אולם שלוק הכרם עושה נביאים גם מקום אחר, אין עם הסגולה יכול לדבק בעניין הקים בארץ הזאת. הוא כרגע, הוא מצמצם, ארץ ישראל משפיע על נבואה. אבל נבואה יכול להיות רק מי שמסוגל להגיע לנבואה. מי מסוגל לנבואה? דבר ראשון שיהיה זרע ישראל, ודבר שני, שיעשה את מצוות השם. אז בא לידי ביטוי. שוב פעם, הקשר קצת נראה צולע. זה תלוי באקלים? אולי כן. אנחנו רואים שהגמרא אומרת שלא הבנת הדבר הזה, לא אכל נביסרי דטורה, לא אכלתי בשר שלה. לכאורה, מה הקשר בין השכל לבין הלחם? אבל אם אתה לא תאכל ותהיה רעב, אז תהיה חלש, אז גם השכל לא יעבור. האם בהקשר לזה מתכוון רבי יהודה הלוי? שהכלי משפיע על אדם, על בריאותו של אדם, על גופו, על תכונותיו, וזה תנאי הכרחי לסגולה הלקית, או יש משהו מעבר לזה? מה? אז יותר מזה. למה יכול להיות? גם כן, למה? הכלי משפיע לכרם שנותן את העבודה המתאימה. מה עם עשוי ימים? כן, גם אני נותן, גם אני נותן. אני אומר את הדברים הללו מכאן שיש אחרים שרוצים ככה לצמצם את רבי יהודה הלוי. אני מסכים איתך. אבל יש כאן עוד דבר מעניין. שאלה כוזרי, אמנם רק בארץ ישראל יכול להיות נבואה, הלא מאדם הראשון ועד משה ניבאו רבים במקומות אחרים, אברהם באור כשדים וגם יחזקאל ודניאל בבבל ניבאו, ירמיהו לא ניבא במצרים. אמר החבר, כל מי שנתנבא לא נתנבא כי בארץ הזאת או בעבורה. יש כאן חידוש גדול. גם בעבור ארץ ישראל. זה כבר לא אקלים. כאשר זכה אברהם לנו, תראו, כל מקום שכבר מדבר עם האבות, מחוץ לארץ זה תמיד קשור מארץ ישראל. כן, נכון. אבל אחר כך, אדם מדבר כבר עם לנביאים וכבר למשה, זה לאו דווקא קשור בארץ ישראל. ויחזקאל ודניאל בעבורה ניבאו. אכן שניהם ראו את הבית הראשון ואת כבוד השכינה, אשר כל ימי אותה שורה בעתיה, כל אדם מוכן לכך, מצד הסגולה מגיע לנבואה. אשר לנבואת ירמיה במצרים לא הייתה בארץ ובעבורה. כמו נבואת משה, כמו אהרון ומרים. עכשיו אומר דבר מעניין, כי סיני ופרן שניהם בגבול ארץ ישראל. אלוהים על יד ים סוף. ודבר אלוה היה ושט את גבולך מים סוף עד ים פלישתים, ממדבר עד הנהר, ממדבר ומדבר פרן המדבר הגדול והנורא, והוא גולה הדרומי של הארץ, והנהר שהוא נהר פרס, כמו שני מנהר ונהר פת וגולה הארץ בסוף. הוא טועה שסיני היה בארץ ישראל, מבחינת ההבטחה, בגבולות ההבטחה. זה עדיין לא נקרא ארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה... היו צריכים תמיד, מדובר על הכניסה לארץ ישראל, אבל מבחינת ההבטחה זה חלק מארץ ישראל. היו כאלה שטוענים להפך, למשל יש אמרים בספרו בית עלים שאלת השאלה, למה בנת התורה לא ניתנה לארץ ישראל? אז אומר, דווקא משום שלא יקשרו את התורה רק לארץ ישראל, ושיהיה חלק גם לגויים שירצו להתקרב, אבל יש זו מגמה מיוחדת שהתורה לא ניתנה לארץ ישראל. אפילו יהודה לוי, סיני כבר היה בארץ ישראל. בכל זה לא כך פשוט. אבל יש כאן דבר מעניין מה שאומר, כאן, נכנס כאן לנושא של ארץ ישראל, על הארץ הזאת נפלה מחלוקת והקינה בראשונה בין הבל בין קין, כאשר ביקשו לדעת מי משני מי ירצה לבוא במקום אדם, כסגולתו וגרעינו, ובזה יהוה היורש את הארץ והמדובק בעניין אלוהי, ואחיו לא יקרא כאן קליפה, ואז קרה מה שקרה, הבל נשאר, הבל נהרג ונשארה מלכות הקרה, כמו שנאמר, ויצקם לפני השם, זאת אומרת, את הארץ ההיא, שכן אמר קין, הן גרשתם והיום על פני אדמם פני חיצותיה. זה משהו מזעזע. המלחמה הראשונה בעולם הייתה לארץ ישראל. במקום אחר כותב רבי דולה, המלחמה הראשונה הייתה על הסגולה. וזה קשור זה בזה. ידעו מי שירש את הארץ, הוא יורש את הסגולה. זה, אם אדם חושב, אז יכול להגיע למיני מחשבות, מיני... אם ייתכן, אי פעם יהיה שלום בארץ, תמיד היו מלחמות. אם לימוד את המשיח, יהיה שלום בארץ. זה התחיל המלחמה הראשונה, המאבק הראשון. משהו מאוד מזעזע. שם כל הפרשת קין והבל זה מאוד מפתיע, מה היה שם, מה היו הדיבורים, מה? ויאמר קין, איך כתוב? ויאמר קין להבל, ויקום קין, איך כתוב? מה? איב אותם בשדה, אבל לפני כן ויאמר קין כתוב, איב אותם בשדה. אני הייתי אומר, כשילדים היו קטנים, למה כתוב יותם בשדה? אבא, מה? אתם רוצים להתקוטט? תלך החוצה, אני רוצה לישון. אבל מה התקוטטו שם? יהיו אתם בשדה? מה כתוב שם? יאמר קין על הבל? ויאמר קין אל הבל אחיו, ויביא אותם בשדה ויקום קין אל הבל אחיו. מה אמר קין אל הבל אחיו? מה אמר? היה שם בין איזה ויכוח. על מה היה ויכוח? לא כתוב. אני אגיד לך מה ששמעתי מאישה אחת לפני 3 שנים שלמדה כאן בסמינר מרוסיה, נוסעתי איתי כל יום באה לסמינריון, גר אצלי בשכונה, מהנדסת אחת אחר כך, מה שכמצא לעבודה בבר אילן, הפסיק, אבל כל בוקר הייתה באה אישה עם 3 ילדים, שיר את הילדים ובאה ללמוד. כל פעם הייתה שאלת אותי ככה עם עברית רצוצה שלה, מה שלמדה, תמיד שאלה אותי שאלות, פעם אחת שאלה אותי. הרי למדנו את הפרשה הזאת, יאמר קין אל הבל, מה הוא אמר? לא כתוב מה. שאלתנו, מה את אומרת? אומרת, אני חושבת שאפשר להרוג בן אדם גם על ידי דיבור, גם על ידי אמירה. יפה מאוד, נכון. טוב, אבל בכל אופן, לפי רב יהודה הלוי, מה היה כאן הוויכוח? הוויכוח היה מי יורש את הדם הראשון מבחינת הסגולה, במילים האחרות, מי יורש את הדם? אחר כך כמובן, אז אחרי שנהרג קין, אז בא אנוש, על זה נאמר ויצא קין לפני השם, וכן ביונה נאמר ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, אם כי הוא ברח, כי ידוע, לא ברח עם ארץ, מה פירוש? מה פירוש שיונה ברח מלפני השם, איך אפשר לברוח? הוא לא רצה נבואה, ברח מן הארץ. ונשיבה לו מימי הדגה לארץ ההיא, ושם ישרה לנבואתו וכו'. משלון עד שש, שט, הוא דומה לאדם כמו שנאמר ויולד בדמותו כצלמו, באהו במקום הבל, כמו שנאמר, כי שתל עם זרע אחר תחתיו כרגל קין וכו'. טוב, בארץ יהיה אחר כך היו כפיר אבות, עקדת יצחק וכו'. טוב, אנחנו לא ניכנס לכל דברים הללו, אתם תעברו על זה, יש שם קטע שאני לא נכנס בו, כל הנושא הזה שנוגע ללוח העברי, לבעיה המרכזית שאני גם לא מבין בה, איך מודדים את השבת במקומות המרוחקים מארץ ישראל, קדימה או אחורה. זאת הבעיה שתעוררה למעשה בשנגחאי, אתם יודעים?
חזון איש.
מה?
שחזון
איש פסק. חזון איש פסק, הרב מבריסק פסק, הרב הרצוג פסק. היו תלמידי ישיבת מיר הגיעו לשנגחאי ולא ידעו באיזה יום. בא מישהו, בא כאן מאוסטרליה, אחד הבחורים, אמר שנסע דרך אמריקה אחרי פסח וספר ספירת העומר, התפלל מעריב, ספר ספירת העומר, בבוקר הניח תפילין, הכל בסדר, הגיע אחרי כמה שעות לניו יורק, התחיל שוב פעם מעריב, שוב פעם אומרים אתה ספירת העומר, מה שאמר מקודם. אז טוב, אבל אחר כך היה שם חכם אחד אמר לו שהוא צריך לעשות שבועות לפי הספירת העומר הראשוני שלו. אבל זה כבר שיגעון. בכל זאת זו בעיה, לפי מה קובעים. אז הוא יש לו כאן איזה עמדה רבידה לוי ואני לא נכנס לזה. אני מציע, השיעור הבא יהיה אם אתם תקראו את כל עניין של ארץ ישראל מה טוב. יש כאן כמה דברים חשובים. טוב, נתחיל בחב ג' נלמד קצת ציונות ככה. בוא נתחיל בחב ב', בסדר, רק נקדיש כמה דקות על ציונות של רבי יהודה הלוי. אגב, ציונות של רבי יהודה הלוי זה ציונות של בקשת השכינה. כל שירי ציון של רבי יהודה הלוי זה לא שירי ציון של הציונים של ימינו, זה תמיהה לקדוש ברוך הוא, מבקש את קרבת הקדוש ברוך הוא. ציון זה שירים דתיים ממש, זה לא שירים לאומיים. אני לא מזלזל בצד הלאומי, אבל לצד הלאומי ציון זה הרבה יותר מהציונות המודרנית. טוב.